אמרנו שהוא מצטרף לפרק ז' מהכיוון השני. פרק ח', שמואל מתנגד למלוכה, הוא מתנגד למלוכה בדבר האלוקים. ראינו כבר את זה שהבנים שלו לא הלכו בדרכיו עם ישבו באר שבע, נכון? ועכשיו זה קני ישראל באים אליו, אני פרק ח', והם מבקשים ממנו מלוכה. למה הם מבקשים מלוכה? מה הטיעון שלהם? בניך לא הלכו בדרכיך. והתקבצו כל זקני ישראל באו ושמואל ארמדה ואומרו להם, הנה אתה זקנת ובניך לא הלכו בדרכיך, אתה שים עלינו מלך לשופטנו ככל הגויים. וירא הדבר בעיני שמואל כאשר מותנה לנו מלך לשופטנו ופנה שמואל אל השם. מה זה וירא? זה מצווה. סוף תשים עליך מלך, מקרב אחר תשים עליך מלך. אנחנו מתפללים של מה? את צמח דוד עד אחד מעמד תצמיח, שנות אמרו מישהו אחד, יש רק ימים כל היום. מאמין באמונה שם בביאת המשיח. משיח זה אדם שמשכו אותו והמינו אותו למלך. ואחרי מאות רבות של שנים, סוף סוף עם ישראל בשל, סוף סוף עם ישראל פונה בתביעה עצמית מבפנים ורוצה מלך. כשאת רוצה מלך, פרושו של דבר שאת מוכנה לאבד את הבחירה החופשית שלך. לרצות מלך זה, את לא תעשי מה שאת רוצה. את מבינה שהביחד שלנו הוא יותר חשוב מה... רצון הדומיננטי שכל אחד, זה כל כך יפה שהם רוצים מלך. אבל שמואל קולט את זה בצורה שלילית. למה שמואל קולט את זה בצורה שלילית? קודם כל בפשט הפסוק. מה עם ישראל מסביר? מה זקני ישראל מסבירים לשמואל? בניך לא הלכו בדרכיך, ולכן מה? זו הסיבה הכי גדולה לזה שלא צריך מלך, נכון? למה? כי הם יודעים איזה מלך הם בוחרים, הם לא יודעים מה יהיו הבנים שלו. מה ההבדל בין מלך לשופט? יש הנהגה, מי מות יהושע עד עכשיו יש הנהגה לעם ישראל. ההנהגה היא של שופטים. מה ההבדל בין מלך לשופט? יש הרבה הבדלים. אחד ההבדלים הדומיננטיים זה ששופט נמדד כל איש לגופו. זה לא קדנציה של 4 שנים ולא הצבעות אי אמון, בסדר, ולא שחיטה במסע ומתן הקואליציוני, אבל שופט נבחר, היה אהוד, היה ברק, היה גדעון, ואחרי שהוא איננו, הוא איננו. תודה רבה, בפעם היחידה שמישהו היה ממשיך של אבא שלו, זה אבימלך וגדעון, אז ראינו איזה קטסטרופה זה הייתה. מוסד המלוכה זה מוסד שאומר איך משהו קבוע, כשהמלך מת, אז מי המלך? הבן של המלך. אלא אם כן חריגות קשות מאוד שמצדיקות תנועה. אבל מלך זה נצח, מלך זה שושלת. אנחנו רוצים משיח. מה אנחנו יודעים על המשיח? שהוא בן דוד, יותר מעניין את הנושא המשפחה שלו מהשם הפרטי שלו. אנחנו רוצים מישהו שהוא מזרע הקודש הזה, נצר משורשיו יפרה, חוטר מגזע ישי. זה מה שאנחנו רוצים. אז פתאום רוצים מלך, ולמה הם רוצים מלך? כי בניך לא הלכו בדרכיך. אז בגלל זה לא כדאי לכם מלך. תארו להם שהייתם עושים את שמואל מלך. אז הבנים לא הלכו בדרכיך. בדרכיך הם טובים, ככה אני אומר לשמואל, נכון? דרכיך הם מצוינים. אם הייתה איתה משה עלינו על הכן, אבל אתה זקן. הוא לא כל כך זקן. למה הוא לא כל כך זקן? שמואל הסתלק מן העולם בגיל 52. 52 זה זקן? תזהרו שלא תעליבו אותי, כי עברתי את זה מזמן. 52 זה צל... לא, באמת 52 זה לא קטסטרופה. נשארו עוד כמה שיניים בפה, עוד אפשר לתפקד. בתנ"ך אנחנו רוצים, אפילו דוד 70, זה לא אורך ימים. בטח שאנחנו לא מצפים שיהיה כמו מתושלח 9-6-9, אבל... אבל זה לא זקן, זקן זה, זה אמירות שהן לא, לא כנות ככה נגיד. הם מחפשים תירוצים, הם לא אומרים את אשר ליבם. מה הם אומרים לשמואל? בך אנחנו מאוהבים, אבל תשמע, הבנים שלכם תן מלך. רגע, אבל גם הבנים של המלך אתם לא יודעים מה הם יהיו. אז משהו מסתתר פה מאחור הפסוקים האלה, משהו שוירא הדבר בעיני שמואל כאשר אמרו. ויאמר השם לשמואל, שמע בקולם איך שאומרים לך, יש פה סתירה במה שהשם אומר, כביכול סתירה. תשמע, למה תשמע? כי לא אותך מעשו, כי אותי מעשו. מה הכוונה? כמו שהם עשו לי, עבדו אלוהים אחרים, גם עושים לך, מחפשים אנשים אחרים במקומך. אז בגלל זה, אז אולי לא נשמע בקולם, נכון? שמע בקולם אך כי עת תעיד בהם והגעת למשפט המלך שמלוך עליהם. אז אם זה כל כך גרוע, אז למה לשמוע בקולם? אז עכשיו שמואל אומר אל העם את משפט המלך. פסוקים י' א' עד י' ח' משפט המלך. אתם תקראו את משפט המלך כל אחד לבד? הוא רוצה להפחיד אותם, הוא רוצה לאיים עליהם. לשכנע אותם מדוע לא כדאי להם מלך. כי מה יעשה להם המלך? בניכם ייקח ושמו במרכבתו ופרשה וירד סופניו ולשים שרי אלפים שרי המשים וכל שלושו לקצור קצירו לעשות במרכבתו ופרשה ושמו ובנותיכם ייקח לרקחות לטבחות לעופות ועבדיכם שפחותיכם ברחובים הטובים וחמורכם ייקח ויעשה למלאכתו ויקח את הכל. זה לכאורה נאום שאמור לשכנע נגד מלוכה. זה משכנע אתכם נגד המלוכה? כן? משהו מפחיד פה בפסוקים האלה? יש פה איזה משהו שאמור לשכנע, שמצליח לשכנע? שיכול לשכנע? מה? מה לא משתלם להם? פרט. תני לי פרט אחד שלא משתלם להם. זה לא כדאי? בניכם ייקח לו ושמו במרכבתו ופרשיו. זה טוב? משתלט על החיים? זה עונש להיות פרה של המלך? הוא ייקח את כרמכם וזיתכם ולמי הוא ייתן? לעבדים שלו. מי זה העבדים שלו? אנחנו. בניכם ייקח לו לעבדים, לא? ומה יקרה לעבדים האלה? מה זה עבדי המלך? מה זה היום עבדי המלך? מה זה עבדי המלך? עבדי המלך זה לא העבדים שלך, גם העבדים שלך הם לא כאלה מסכנים, נכון? אבל מה זה עבדי המלך? בשפה של היום, איך תקראו לעבדי המלך? מה?
צהל.
גם, אבל בעיקר המנגנון, המנגנון. חברי הכנסת, המנכ"לים, היועצים, מי זה עבדי המלך? כאילו זה ג'ובים, זה אחלה ג'ובים שבעולם להיות עבדי המלך. מי לא רוצה להיות עבד מלך? מי לא רוצה? את בנותיכם ייקח לרקחות וטבחות ועופות. את תהיה הופעה מלכותית. מה זה? מי? ההופעה במטבח, זה לא איזה מישהו שפחה כזאת שמרביצים לה כל היום והיא זוחלת בין הרילה בצק, נכון? זה ג'ובים ג'ובים, חבל על הזמן. עבדי המלך זה מה שכל התרבויות וכל ההיסטוריה, אנשים עשו הכל כדי להיכנס לשם. זה במגילת אסתר, זה שרה ועבדיו, חיל פרס ומדי, הפרטומים ושרי המדינה, זה עבדי המלך. עבדי המלך זה איכות חיים, זה הרבה משכורות גבוהות מאוד, זה להיות בכנסת, זה עבדי המלך, זה מה שצריך להיות. אני הבא שהם היו חושבים שהם עבדי המלך, תלוי גם איזה מלך, אבל הנאום הזה בכלל לא מבחיר, הוא לא אומר שיעשה לכם דברים רעים. אז הוא רוצה להיות פרש בצבא, כל מי שיודע לרכב על סוס, הוא רוצה להיות פרש מלכותי, ביחידת העילית, משמר הכבוד של המלך. מה, זה בכלל לא, משמר המלכה, זה בכלל לא דברים מפחידים, זה דברים מאוד מאוד, הם לא אמורים לשכנע אף אחד. בוא רגע נראה מה זה מלך, למה צריך מלכות בכלל? עכשיו אנחנו נדבר חילוני, בסדר, לא דתי. בהיגיון השכלי הפשוט שלכם, למה כדאי שתיקחו מלכות? אנחנו יודעים שחברות פרימיטיביות מאוד בהיסטוריה הן חברות לא ממלכתיות, ככל שחברה מתפתחת וגודלת כלכלית, תרבותית, היא מקימה ממלכות. בהתחלה שכים ואחרי זה גודל לממלכות. מה היתרון של ממלכה? במה זה טוב שיש ממלכה?
סדר במדינה.
סדר במדינה. מה הכוונה סדר? מה מסתתר מאחורי המילה סדר? נגד גנבים. קודם כל נגד גנבים, נגד שיש גנבים. לבד לא יכולה להסתדר נגד גנבים. בא המלך מארגן את כל הטובים ביחד. הטובים הם לא כאלה שהלכו לרצוח בלילה. אז יש שני גנבים ומאה טובים, אז מאה טובים מתארגנים נגד שני הגנבים, נכון? יכול להיות. איזה עוד דברים יש? למה כדאי שתהיה מדינה? למה כדאי שתהיה מדינה? באייר תש"ח יש מדינה לעם ישראל. למה זה טוב שיש מדינה? מלך זה בלשון התנ"ך, בלשון של היום מדינה. למה זה טוב שיש שלטון ריכוזי? בשביל מה לא נסתדר? נניח שלא יהיו ערבים פה, בסדר? שכל הערבים יהיו נחמדים וירצו שיהיה פה חיים יהודים. אז אנחנו צריכים שלטון מרכזי או לא? מה אמרנו? לא שומע.
נוח.
למה זה יותר נוח?
אם יש סדר בכלכלה.
מה זה סדר בכלכלה? מה הבעיה? למה? כל אחד יסתדר לבד. נהיה ימין כלכלי, מה? מה היתרון שמלך נותן לחברה? סביב? למה אנחנו צריכים את החצי לו? בואו נאהב את כולנו אחד את השני. לא חילונית, חילונית אני מדבר עכשיו, בסדר? חילונית הכוונה אנושית, תרבותית, שכלית. בשביל מה אתם צריכות את המדינה? נניח שלא הייתה פה מדינה, מה היה קורה? בלי ערבים. מה? לא, לא, כולם מסביב היו חמודים. נניח, את צודקת, צריך הגנה. מלך צריך להגנה. כי אני לבד לא יכול להסתדר עם כל השכנים הלא טובים שפה, נתאגד ביחד, וביחד הזה נוכל להגן על עצמם מפני איראן ומפני החמאס ומפני כולם, נכון. אבל חוץ מזה, אני לא שומע. מה זה סדר הזה? מה הבעיה? משהו פה מבולגן? מה הכלכלה? מה את צריכה המלך בכלכלה? תעשי מה שאת רוצה, תמכרי, תקני, תבני, תרסי. יא, עושה מצוין, ככה בנו אישור קפיטליסטי, כל עשרה מה שהוא רוצה. למה? קודם כל, כולכם צודקות, אבל למה? לא, באמת הן צודקות, אבל אני חופר בשאלות שתגידו יותר מדויק. לא בשביל להסביר לכם למה טעיתם, אתם צודקות, אבל למה? תדייקו. בשביל? למה צריך מסביר בשביל מסכנים ועניים? אנחנו לא לגר קפיטליסטים, אנחנו דואגים, אתם יודעות, חסד התחיל לפני הקפיטליזם. חברה של חסד, מה את צריכה המדינה? נניח שעכשיו לא הייתם, נניח היה שלום והערבים היו נוסעים לקנדה, בסדר. מה הבעיה? אין פושעים, בסדר, נניח. צריך את המדינה? למה? למה אתם עפות למעלה? תהיו דברים פשוטים, מה? למה אנחנו אידיאליסטים חמודים טובים? ברמה הפרקטית כל כך. אז מה, אם אין מדינה, אין לי חברה, מה קרה, מה? איפה אכפת לכם פה בכיתה, אם יש ממשלה או אין ממשלה? מה, בכל תחום בחיים, על מה אתם מדברות? לא היה לכם כבישים, לא היה לכם מדרכות, לא היה לכם ביוב, לא היה לכם חשמל, לא היה לכם תקשורת, כלום לא היה לכם. נכון? מה? בלי לרוץ כל כך ארוך קדימה. כולנו חמודים, כולנו טובים. מי היה מסדר את הכביש בירושלים תל אביב? מי? מי היה מוציא את זה? מי היה אחראי על תקנות, על בטיחות, על חינוך ממלכתי, על חינוך לא ממלכתי, על קביעה, מה שער השקל, מה היחסים, מי היה אחראי על יחסים עם מדינות אחרות, עם תרגומים. יש משרדי ממשלה, הם מטפלים בכל התחום, אף אחד לא מטפל בשום תחום. כל מה שעושים עשרות אלפי או מאות אלפי פקידים כדי לארגן את החיים ברמה הכי פשוטה, בלי אידיאלים, מדינת כל אזרחיה. בסדר, בואו נתחיל כאן. ברמה הכי פשוטה, הכי אנושית. כשחברה מתקדמת, אז היא בונה ממלכה. ממלכות, בלי ממלכות אין דרכים. בלי שלטון ריכוזי אין דרך. למה אין דרך? כי זה עולה, אין חומה, אין חומה לעיר בלי שיש מלך. למה אין חומה לעיר? כי חומה עולה הרבה מאוד כסף. חומה זה צריכה המון המון פועלים. מאיפה נשים את הפועלים? אין מפעלי השקיה, מפעלי סחרים. לא יבנו בלי מלך. למה? כי את לא יכולה לבנות סכר לבד. אנחנו כולנו, נניח שכולנו טובים. נניח שכולנו אידיאליסטים. אז מה? אני רוצה לבנות סכר. טוב, תבנה סכר. לא, תבנה פה סכר. ניקח את הדבר. מישהו צריך להחליט. וכל אבא צריך, כל משפחה צריכה אבא ואמא. וילד, גם זה טוב שיהיה. אבא צריך מישהו שיחליט. לפעמים הוא לא בטוח שהוא הכי חכם המלך. אבל צריך שלטון ריכוזי, כי שלטון ריכוזי לוקח את מה? את הזמן של כולנו, ואת המחות שווה של כולנו, והוא רותם אותנו למען עצמנו, ברור. לוקחים אחד ועוד אחד שווה הרבה יותר משתיים. אחד ועוד אחד, את לא יכולה לדאוג לעצמך לכל הדברים שאת צריכה. לא יכולה להדפיס לעצמך את הספרים, את לא יכולה לבנות לדלתות, את לא יכולה... ממשלה דואגת שיש מספיק נהגים, שיש מספיק רופאים, ממשלה דואגת שיהיה מקומות הכשרה לרופאים. אם אין ממשלה, אז הוא רוצה להקים, והוא לא, כל אחד עושה מה שבא לו, וכולם רוצים דברים טובים. רגע, אבל צריך מישהו שיבדוק מה צריך, ולא רק מה בא לך. לפעמים את עושה דברים שלא בא לך. כמו מול האויב, זה בדיוק כמו לפושעים. אפשר להתחיל מול האויב מפושעים. ככה הזקנים אמרו לו. מה הזקנים אמרו לו פסוק ד'? אני חוזר אחורה. בפרק ח' פסוק ד'. שימה לנו מלך לשופטינו ככל הגויים, ככל הגויים אמורים. לא רוצים כל כפר יחיה לעצמו וכל אחד. איך נראים רחובות בכפר שאין בו? איך קוראים לזה? טאבה? טאבה. טאבה זה הרשות המקומית מחליטה איך יראו פה פעם. הוא בונה לו פה מגדל של 20 קומות, ובנו לו בקתה. הרחובות, ראיתם בחברון איך הרחובות הולכות? ככה, ככה, ככה. כל אחד בנה איפה שבא לו ומוצאים איזה סמטאות. כי אני סתם צריך מקומות חנייה, צריך מכבי אש, צריך אמבולנסים. סתם ככל הגויים. זה הדבר הכי טריוויאלי, הכי נורמלי, הכי מינימלי. כשחברה מתפתחת, שנהיית יותר עשירה, אז היא מתחילה לה קצת מקומות לזה. אם אנחנו רוצים מקצוענים בכל תחום שהוא, אז מה אנחנו צריכים לעשות? להקים מדינה. מדינה יכולה לדעת, הוא גאון באומנות, אז אנחנו נגבה מיסים, וניתן לו את האפשרות לטובת כולנו. כהנים, לא יכול להיות כהנים, לא יכול להתפתח מקדשים ודתות, בתי כנסת אפילו, בלי איש סמכות ריכוזית. שאומרת, פה נקבע מקום הזה, ופה נקבע מקום הזה. הוא רוצה ככה, מערכת חינוך. אני רוצה ללמוד אנגלית, הוא רוצה ללמוד חשבון. הוא רוצה דווקא חשבון, הוא רוצה... מישהו צריך להחליט. זה לא מי צודק, זה לא כך משנה בסוף, נכון? כשיש מלך, אז המלך לוקח את כולם, ומאחד ועוד אחד יוצא הרבה יותר משתיים. הוא לוקח את מה את טובה, והוא מאפשר להתעסק רק במה שאת טובה. ומה שאת לא טובה, הוא דואג שאחרים יטפלו לך, ומה שהם טובים. ואז מה? ואז את יכולה להיות רגועה, כי יש מלך. להקים צבא, דיברנו על זה, למה להקים צבא צריך מלך? כי להקים צבא זה לקחת חיילים שהם לא עובדים, הם עובדים בלהיות חיילים. מי מפרנס אותם? מי משלם להם? בפלמ"ח גנבו תרנגולות מהלול, אני לא יודע מה, או עשו גם וגם, צבא מצ'וקמק. אם את רוצה צבא מקצועי, את רוצה את הטייסים של אקסלן קורס טייס של 5 שנים, אז מי? כמה עולה מטוס? אתם יודעות כמה עולה מטוס? כמה עולה מטוס? F-16 חמקן. כמה זה עולה? $450 מיליון? זה קצת קשה לכל טייס לארגן את זה לבד, נכון? אני אומר לכם שישיבות ומדרשות היו צריכות לארגן את הכסף שלנו לבד. זה מטורף. מדינה, אם מדינה מתוקנת, נורמלית, זה חשוב לעם ישראל, אז המדינה מחזיקה את זה, ברור. אבל יש מצבים בלי כל כך, המלך עוד לא מבין. אז כל אחד צריך להתארגן בעצמו, הוא מוצלח בזה, לא מוצלח בזה. למה אם יש מישהו שיש לו יכולות רוחניות והוא לא טוב בעניין כספים? המדינה צריכה את היכולות הרוחניות שלו. זה בעיה גדולה מאוד שאנחנו מתנהלים ככה היום. ברמה הכי פשוטה, צבא לא יכול להיות בלי מדינה. זה לא יכול להיות שבא אויב, אז כולם מוצאים את החרב של סבא מהבוידם, שופכים קצת שמן של איך יהודה ורצים ככה. זה לא עובד, זה עבד פעם, דיברנו על זה עם שאול. צבא המקצועי זה לקחת צווי גיוס ולבחור מה דרך אגב שאין בשירות לאומי. אתם יודעות, נכון? בשירות לאומי אין מלך. בשירות לאומי אני חושב פתרון. הרבה יותר חשוב מצבא, אבל בשירות לאומי אין מלך, כל אחד בוחר לו מה שהוא רוצה ומי שהוא רוצה. ואין לי מושג לכמה מקומות הגעת ולא קיבלו אותך וכן קיבלו אותך וכן לקחו אותך ולא לקחו אותך, כי אין שם מלך, כולם טובים ולכל אחד אכפת מעצמו, לא כל אחד. יש גר שלו. ויהיה לך מה לאכול ולא יהיה לך מה לאכול ויש לך תנאים ויהיה לך תנאים. אין שם מלך עוד בגוף הזה. וזה בעיה גדולה מאוד, זה רק דוגמה. מלך זה דבר טריוויאלי שמתפתחים אליו לאט לאט, אי אפשר, מלך זה מישהו שהוא הוא באמת ייקח דנותיכם לטבחות, אבל להיות הטבחית המלכותית, וואו, הוגות שלי זה הוגות ממלכתיות, מלכותיות, בטח זה לא אקריסטיות, ולהיות עבד של מלך, הוא ייקח את השדות שלכם, בוודאי, אני רוצה להיות עבד של מלך. להיות שר החוץ, או להיות מנכ"ל משרד ממשלתי, או להיות סמנכ"ל, זה נקרא בלשון התנ"ך, עבדי המלך. זה בכלל לא מפחיד, זה כל כך פשוט, זה כל כך ברור, שעם ישראל רוצה מלך, אנחנו צריכים לצאת פה בריקוד שרוצים מלכות סוף סוף. במקום זה שמואל וגם השם מגיבים פה כאילו זה דבר יום ונורא, וגם בתוך דברי הזקנים יש איזה שקר. אתה זקנת בניך לא הולכו אחריך. אז ההתנגדות פה היא משהו אחר. הם ביקשו מלך וזה טוב שהם ביקשו מלך, אבל הם לא ביקשו מלך מהמקום הנכון. הם ביקשו מלך, זה בהמשך למה שאמרנו ביום שני. משום ששמואל לפחות לא רוצה, שמואל אומר אתם תהיו מלכים, תהיו מלכים רק אחרי שמה? יהיה לכם מלך רק אחרי שאתם תהיו מלכים בעצמכם. כי מלך כמו בית מקדש, הוא החלום שלנו, התפילה שלנו, ויכול גם מה? לזרוק אחריות. שיבוא המשיח, נכון דיבר? נו, שיבוא המשיח, יאללה, תהיה את המשיח. משיח קטן קטן. משיחה קטנה. מותר למשיח להיות אישה? יכול להיות. תהיה את. מה זה משיח? משיח זה אחד שמסתכל, לוקח אחריות. משיח זה אחד שואל, תהיה, בוא נהיה ניצוצות, כך כתוב בספר כל התור. שהדור, שהמשיח יבוא בדור שכולם ניצוצות של משיח בן דוד. מה זה ניצוצות? אתם יודעות מה זה? זה מהקבלה ניצוצות. אנחנו לא יודעים קבלה, אולי אתם יודעות. אבל מה הקבלה ניצוצות? משהו מהגודל, משהו מהקדושה של המשיח, מאיר בלבבות שלנו. אם ככל שנהיה אנחנו יותר כאלה, אז כך הוא יותר יגיע. כתוב, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא. אז אתם רוצות שיום השם הגדול והנורא יבוא? אז יש מתכון, אז מה עושים? אז אנחנו צריכים להיות קצת אליהו הנביא. אליהו הנביא יבוא לפני יום, בו יום השם. אז אפשר להגיד, נו, תבוא כבר, נו, ואפשר להביא אותו. איך להביא אותו? את לומדת על אליהו, את מזהה אותו, את מקשיבה לו, ואת אומרת, הנה, אני אליהו. עוד לא אליהו הגדול, אני קצת אליהו. קצת אליהו, אני קצת בדרך שלו, אני קצת דוד, אני קצת רבי עקיבא, אני קצת משהו, נמשך בי קצת, הקצת הזה הוא כמותי, הוא לא איכותי, באיכותיות זה גדול. עם ישראל רוצה להיות מלך, אבל שמואל וגם אלוקים מזהה את זה לא כהגדלת ראש. מלך מבחינה טכנית זה מאוד 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 מקדם אותנו. פרקטית זה מאוד מאוד עוזר לנו, אבל זה לא מעניין עוד פרקטית וטכנית. אנחנו מדברים מול אלוקים, גם המשיח הוא מלך. כי כולנו רוצים להיות ביחד, וכשיש משיח, כשיש מישהו שהוא, מה התפקיד של המלך בכלל? התפקיד של המלך זה להיות הלב של ישראל. מלך לא צריך להוסיף כלום. בזוהר כתוב, זה זוהר מפורסם, כתוב מלך לת למיגרמי. שמעתם פעם את הביטוי הזה? אין לו מעצמו. מלך הוא בלי אגו. מלך עסוק כל כולו בלשרת. מלך הוא אדם שהוא מלא כוחות, הוא מלא כישרון, מלא יכולת. הוא עסוק במה? הוא עסוק במשימה, הוא עסוק במטרה. אז מתי יהיה מלך? כשאנחנו נהיה יותר ויותר מלכות, נכון? שבועות זה מלכות שבמלכות, זה בספירת העומר, מיד אחרי זה דוד המלך נולד. זה לא להיות עסוק במה אני ארוויח, ומה אני אענה, ומה אני אקבל, ואיפה ישימו אותי. אני כלל ישראל. כשיש מדינה אמיתית, אז כל אחד אומר, אני כלל ישראל. אני כלל ישראל. וכשיש פה מדינה היום, אז זה שבאי בייר, תשנחת כאן מדינה, זה אומר שבתוך הלב שלנו, של חלק גדול מעם ישראל, אז כל יהודי אומר, זה יפתיע אתכם, אבל בכל אופן אני אגיד את זה, שהדבר הכי חשוב לי בחיים זה להיות ביחד. אני אמרתי לכם כמה פעמים, אני מניח ואני אגיד עוד פעם, שיש לנו ראש ממשלה, בנימין נתניהו, נכון? שכמה זמן הוא ראש ממשלה כבר? מלא, נכון? לא יודע בדיוק, זה מלא שנים, נכון? ויש כאלה שאוהבים אותו יותר, יש כאלה שאוהבים אותו עוד יותר, יש כאלה שאוהבים אותו קצת פחות. יש כאלה שהרבה פחות. ויש חושבים שהוא קטסטרופה. מי חושב שהוא קטסטרופה? לא יודע, אבל יש אנשים שמגדירים את עצמם כמו שמאלנים למשל. חושבים שהוא קטסטרופה. גם בעמדות, לא חושבים שהוא מושחת. אם זה נכון או לא נכון ששר נתניהו קנחה את האף שלה בטישו בלי רשות, זה אני לא יודע, זה הפרקליטות תבדוק ותשים אותה בסיביר, אני לא יודע. הם ברור שרוטפים אותו גם, אבל היו לנו כמה תקופות כאלה תחת ראש הממשלה שלא התלהבנו מהם. היה לנו אהוד ברק שנה אחת יותר מדי, איזה אסונות זה הביא עלינו. היה רבין ראש ממשלה שהביא עלינו את אוסלו. בנימין נתניהו ראש ממשלה שסוחב את המדינה לכיוונים שחלק רציני מהעם חושב שהוא גרוע. והם לא עוזבים את הארץ. הם לא עוזבים את הארץ. יש להם דעות, אני אומר הם ואנחנו, בסדר, תסלחו לי על מילים, אני לא מתכוון לזה, אבל יש להם דעות מאוד מאוד פלורליסטיות, מאוד פוסט-מודרניות, מאוד פתוחות, מאוד מתירנות, מתירניות, מאוד כאלה, בסדר, זה מה שהם. זה מה שהם. אלוקים קבע מי זה עם ישראל. לפעמים זה ממש מפתיע אותי. אני אומר, אלוקים, בוא תשב איתי קודם, תדבר, אני אסביר לך מי כן מי לא. להפתעתי הוא החליט לבד. אבל אחרי שהוא החליט לבד, אני צריכים להחליט אם אני מאמין לו או לא מאמין לו. ואלוקים החליט שכל מי שאימא שלו יהודיה, הוא יהודי. למרות שהוא לא חושב כמוני. ואלוקים החליט שגם מי שהתגייר כהלכה, הוא יהודי. זה יותר פשוט. אבל כל מי שאימא שלו יהודיה, הוא יהודי. הוא חושב כמוני, הוא לא חושב כמוני. יכול להיות שהוא מאוהב בחברון, ויכול להיות שהוא חושב שחברון זה הסכנה הכי גדולה למדינת ישראל. אז יש פה הרבה כאלה, סליחה שאני משתמש בסופרלטיבים, אני שמאלנים, שהמדינה הולכת למקומות מטורפים מבחינתם. תראו איך אנחנו שמחים בבגץ, נכון? סוג של שמחים, ממש לא שמחים. כי הם משליטים את הדעות שלהם והם מבינים אותנו מקומות כאלה. אז להם יש בעיה הרבה יותר גדולה מהבגץ, להם יש בעיה עם הממשלה, עם הרשויות, עם השלטון. והם איתנו פה, הם איתנו פה, הם עושים צבא, הם הולכים לקרבי, הם לא משתמטים, הם משלמים מיסים, הם נושאים בנטל. לחברה האלה הכי קל לרדת מהארץ. כי ממילא רואים את עצמם כחלק מהתרבות הכלל עולמי, ומזדהים עם הרבה ערכים שנמצאים במקומות אחרים. ובדרך כלל ההשכלה שלהם וההכשרה המקצועית שלהם מאפשרת להם יותר בקלות לעזוב את הארץ. וזה לא בכיוון בכלל. וזה לא במנגינה בכלל. כי הם החליטו להיות ביחד. זה לא מישהו אמר את זה בפה, אבל ביחד. אם מישהו נמצא בשדה מוקשים, אז הוא ירוץ להציל אותו בלי לשאול אותו אם אתה חושב כמוני או לא חושב כמוני, מבין כמוני או לא כמוני. אני יודע, בהרבה דברים יש הרבה מה להתקדם, גם אצלי וגם אצל חלקים אחרים אצלי. אבל החלטנו ב-A ו-R שאנחנו ביחד, שיש חוק. חוק זה מילה מעצבנת, כי את החוק בסך הכל קבעו כל מיני חברי כנסת שאיפים חכמים יותר, איפים חכמים פחות. איפים חושבים כמוני, איפים הם לא מבינים מה אני אומר. אבל כשאני שומר חוק, גם כשהוא טיפשי, הוא נגד התורה ונגד התורה, אין לי מה לעשות. אבל כשאני שומר חוק, איפה אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים בחוק ביחד, איפה הביחד שלנו בחוק? פקודה בצהל, פקודה בצהל ממלאים. שוב, יגידו לך לשבת, זה לא, זה נגד התורה. הפקודה בצהל ממלאים, ואם המפקד יגיד לי להסתער על גבעה, ובגבעה הזאת יש סיכוי שאני אפול חלל, אז אני אסתער, ככה צהל עובד. למה? כי בלי זה לא תהיה לנו מדינה. זה מלך, כי אם יגיד, לא, אני בעצם רוצה שם, אני רוצה שם, אני לא מסכים ואתה תעשה ככה, וזה מוצא חן בעיניו, זה לא מוצא חן, אז לא תהיה מדינה. תהיה שואה, כמו שאמרת, נכון, בפועל, כזו וכו, הערבים עוד לא נסעו לטיול לקנדה, הם עדיין פה, וזה נראה שהם ימשיכו להיות פה כמה זמן, ולכן אנחנו צריכים גם לתת להם מענה. כשאנחנו ביחד, זה קודם כל אמירה, אמירה של זהות. איפה מלך? מלך הוא בלב שלך, מלך הוא בראש שלך. מלך הוא לא מבקש ממך לוותר בכאו זה על הערכים שלך ועל האמונות שלך ועל הדעות שלך ועל זה שתלחמי למען הגשמת הדעות שלך. אבל קודם כל יש ביחד. אני יודעת, החברה הישראלית היום היא במלחמת תרבות. לא רק החברה הישראלית, חלק גדול מעולם הערב. אנחנו מלחמת תרבות. מה זה מלחמת תרבות? מלחמת תרבות זה שיש כאלה שהם לא במשחק הזה. מאיפה? מימין ומשמאל. לא במשחק הזה, פרשו דבר, המשחק הזה, פרשו דבר שאנחנו רוצים להיות ביחד. כמו בבית, איש ואישה, השאלה מה הדבר הכי חשוב. הדבר הכי חשוב בבית צריך להיות שאנחנו רוצים להיות ביחד. אחרי זה יש הרבה ויכוחים. היא רוצה לגור ליד הים, והוא רוצה לגור על שבר ענן. יכול להיות באמת ויכוחים קשים. היא רוצה לשלוח את הילדים לתלמוד תורה של ויז'ניץ, והוא רוצה לתלמוד תורה של בלז. בסדר? יש ויכוחים, ואני לא מזלזל בכהו זה. יש הרבה ויכוחים, לאכול בארוחת בוקר ב-8 או ב-9. ולשים מלח במרק או פפריקה, אין לי מושג, זה לפעמים דברים טיפשיים או לא טיפשיים, כל אחד יחליט לבד. ומה שמחזיק בית, זה אם יש לב לבית הזה. אתם הולכות להיות אימהות, מה התפקיד של אימא? יש לה תפקיד אחד. יודעת לבשל, לא יודעת לבשל, זה באמת קריטי, עוזר לבנות. אימא זה בית, נכון, לא קראתי אשתי אשתי, קראתי אשתי ביתי. אימא זה הביחד, יש ביחד. אם יש אימא, יש ביחד. אם אין אימא, חס וחלילה, שאלה הגדולה, אם נשאר משהו. אז יש הרבה אנשים שגרים במקום אחד. זה כבר עולם אחר לגמרי. יש אימא, יכול להיות שהאחים ירידו כמה שרוצים, אנחנו ביחד, כי יש לב. אימא זה מלך. אימא לת למיגרמי. ככה כנראה כתוב בזוהר, ואם לא, צריך לכתוב. אימא עסוקה בלהיות אימא של משפחה. בעיות, מורכבויות, מה שאתם רוצות, אבל יש ביחד. מלך זה אימא שלנו. מלך זה מישהו כזה שכולנו אוהבים אותו, מעריכים אותו, מכבדים אותו, מתקופים איזה דמות כזו, זה מה שהמלך המשיח צריך להיות. להיות, להקים מדינה, זה לא רק לפתור, זה באמת פותר המון בעיות, אמרתי לכם. כבישים, סחבים, מפעלי השקיה, צבא, מדינה, חוק, משטרה, מה לא? המון המון טיפולים בכל הבעיות של יהיו מספיק רופאי שיניים. איך אתם יודעות כמה רופאי שיניים יש? מישהו דואג לזה? איך אתם יודעות שהוא ברמה נורמלית, הרופא שיניים הזה הוא לא משקר? מי שדואג לזה, בכל תחום יש פקידים, יש רגולציה, יש ועדות שבודקות כל דבר, איך הם מנהלים פה נורמלית. אבל אנחנו לא רוצים לפתור את הבעיות החילוניות, אנחנו רוצים לעבוד את השם. ואם יש מדינה או אין מדינה, זה שמיים וארץ. מלכה ושריה בגויים אין תורה, ככה כתוב במגילת איכה. מלכה ושריה בגויים אין תורה, והגמרא אומרת, וזה הגמרא בחגיגה, כיוון שגלו ישראל ממקומם, אין לך ביטול תורה גדול מזה. מה זה אין תורה? אין לך ביטול תורה גדול מזה. היסטורית זה לא עומד במבחן העובדות, נכון? כי היסטורית, ברגע שיצאנו לגלות, אז מה קרה? אז עם ישראל מלא תורה. אין ביטול תורה כשיצאנו לגולה. כשיצאנו לגולה, אז זה עם ישראל מיד מדפק, עלה כבחמורה וקובע איתים לתורה ותלמודי תורה וישיבות. הישיבות של חוץ לארץ מפורסמות וגדולי ישראל בכל הדורות. נכון, כן, אז מה פירוש הפסוק? פירוש הפסוק הוא פירוש הגמרא מבחינה איכותית. אם אין מלך ואין שרים, אם אין מדינה, אז מבחינה איכותית אין לך ביטול תורה גדול מזה. מבחינה כמותית יכול להיות שכן. אתם יודעות שמאז שקמה המדינה, אז כמות האברכים שיש במדינת ישראל מעולם לא הייתה בהיסטוריה היהודית. בכל הדעות כולם תופעה שכל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה זמן, מקדישים את כל ימיהם רק לימוד תורה. זה כמותית, אבל אני לא מדבר על כמותית, אני מדבר על איכותית. אם יש לנו מדינה, אז מה קורה כשיש... אם אנחנו מחליטים להיות ביחד, איך המהר"ל מסביר שבית ראשון היו מאות אלפי נביאים, ובית ראשון הייתה קדושה לאלה ולאלה, ובית ראשון הייתה השראת שכינה. אז אנחנו מבינים למה זכו לבית מקדש. אבל בית שני, אומר המהר"ל, הם היו אנשים הרבה יותר קטנים מבית ראשון. אז מכוח מה נבנה להם בית מקדש, אומר המהר"ל, בנצח ישראל פרק ד', מה הוא אומר? הם החליטו להיות ביחד. עם מי הם החליטו ביחד? הכהן הגדול שנכנס ביום הכיפור לקודש הקודשים. מי היה הכהן הגדול ברוב המקרים? צדוקי. אתה יודע מה זה צדוקי? זה לא שמאלני, זה רפורמי. הוא היה... בטח שמעתם שיעורים על יום כיפור, נכון? מי זה הדמות של הכהן הגדול? זה קטסטרופה. חז"ל מינו את הכהן, לא הייתה להם ברירה, הוא קנה את זה בכסף הרבה פעמים. זה רב ראשי שהוא, הייתי שם אותו בתפקיד בתפקידים הכי שפלים הייתי שם אותו, והוא היה הרבה יותר מרב ראשי. הוא ביום כיפורים נכנס לכפר בנות המשל ישראל, כשהוא אחראי על 60% מהבנות המשל ישראל לבד. הם צריכים להשביע אותו שלא ישנה לפי ההלכה ולא זה. והפרושים, פרוש דבר חז"ל, הלכו עם הכהן הגדול הזה. למה? כי הם הלכו גם ביחד. הביחד הזה הוא לא משהו פוליטי, הוא לא משהו טכני. הביחד הזה אומר מה חי פה. יש עם ישראל בגלות, עם ישראל מת. אין עם ישראל בגלות. מה יש? יש כמו שהכוזרי אומר, מה? הרבה איברים מפורדים. אבל לב, אין לב. בגלות אין לב. אין לב אז אין תורה ואין נבואה ואין רוח הקודש. יש המון צדיקים, כי אנחנו צדיקים. ובאי באייר תשנחת עמד איזה איש אחד, שקוראים לו דוד בן גוריון, שאני לא מחזיק מכל האישיות שלו, מכל ההתנהגות שלו. וזה מעצבן, היה הרבה יותר מתאים שהרב צבי יהודה שם ידפוק ויכריז על מדינת ישראל. אבל החלטנו להיות ביחד. פסקנו הלכה שהחלטנו להיות ביחד. לא כולם, יש נחסים, אבל הליבה, הציבור הגדול במשך 70 משהו שנים, ברוך השם, ביחד. כמה שהשני, הדעות שלו יותר מעצבנות, אז זה ככה ביחד, אנחנו ביחד, וביחד הזאת, זאת נקודת הזהות שלנו. פה בחרנו לחיות, תחת השמיים האלה, פה, בחלק הזה של כדור הארץ, החלטנו לחיות ביחד, והחלטנו להיות כפופים לחוק. ששוב, כשאת החוק לפעמים אנשים נחמדים קובעים, לפעמים אנשים נחסים קובעים, נכון? יש לי הרבה ביקורת כלפי החוק, אבל לכולם יש ביקורת כלפי החוק. ואם אני מחליט להיות ביחד, אז קורה פה משהו סודי, משהו נסתר. אם את לובשת חצאית יותר ארוכה, אז מיד את מרגישה יותר צדיקה, נכון? ואם את מקפידה יותר על כשרות, מיד את נהיית יותר צדיקה, נכון? ואם את בודקת את החסל עוד 17 פעמים, אז את מרגישה יותר צדיקה. ואם את לא אומרת לשון הרע, אז בכלל מרגישה יותר צדיקה, נכון? אבל אם את אוהבת המדינה, נדמה את מרגישה יותר צדיקה. תלי דגל גדול, מה? אחת מנגל ביום העצמאות, זה לא ככה. זה לא נראה שולחן ערוך, אבל זה הליבה של השולחן ערוך. זה השורש של השולחן ערוך. זה לעמוד מול הר סיני, זה כאיש אחד בלב אחד. וכל פעם שאנחנו מצליחים לחזור בקרבנו למעמד של כאיש אחד בלב אחד, אז אנחנו למרגלות הר סיני, אז אנחנו פשוט בשלים לקבל את התורה, לא רק לקבל את ההלכות של התורה, לקבל את עצם התורה. מלך באופן אמיתי, מלך פרשו של דבר, אנחנו אחד, וכשאנחנו אחד, אז גם הקדוש ברוך הוא אחד. מתגלה בעולם בצורה אחרת לגמרי. פעם היה לנו יצר הרע של עבודה זרה. וחז"ל, למדתם על זה שחז"ל ביטלו את היצר הרע הזה? למדתם על זה? יצא גור אריה של אש מבית קודשי הקודשים, במשל, לא באמת. וחז"ל קלעו אותו בתוך דוד מעופרת, למדתם את כל זה? דוד מעופרת, אם יודעות מה הכוונה, זה משל, זה לא סיר מעופרת. עופרת זה חומר עם צפיפות אטומית מאוד מאוד גבוהה. כשעושים צילומי רנטגן, נכון, מכסים בסינור עופרת כזה, שהקרינה לא תעבור למקומות שלא צריך, שהיא לא צריכה לעבור. אז דוד עופרת, הכוונה היא שחז"ל לקחו את היצר הזה וטמנו אותו עמוק 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 בתת מודע. וכשהוא דופק ומשתולל ומשמיע קולות, אף אחד לא שומע אותו, כי הוא בדוד עופרת. אז איפה בכל אופן זה משפריץ, היצרה של עבודה זרה? הוא מחפש כל מיני סדקים כאלה בשביל לצאת. איפה הוא מוצא אותם? איפה? אז כך אחד מגדולי ישראל, תלמיד של חיים וולוז'ין, שנקרא... את הספרים שלו אני מכיר, נחלת דוד, זה ספר חשוב מאוד שלומדים בישיבות על הש"ס, ויש לו ספר דרשות שנקרא בית ישי. הוא אומר שיצר הרע של עבודה זרה הזה מופיע באיפה אנחנו לא כלל ישראלים. איפה אנחנו מסתכלים על השני בצורה נחסית. תראו, במשפחה ערבים, האדם שרבת איתו יותר מכל אחד אחר בחיים שלך, זה כנראה אחותך. ואם יש פערים גדולים בגיל בינך לבין אחותך, אז היא מכיח, כנראה. אבל זה משפחה. במשפחה לא אמרנו שהוא לא במשפחה. כתוב בספר פרי הארץ, שרבי נחם מנדל מביטבסק, כך כתוב. זה אחד מגדולי ראשוני החסידות. הוא זה שראשון העולים החסידים. עליית החסידים לארץ ישראל לפני 300 שנה לטבריה, הוא זה שעמד בראשה. רבי נחמן בן ביטלסק ורבי אברהם מקלסק. אז הוא כותב ככה, באתי להזהיר, אני אומר כמעט מילה מילה, באיגרת שלו. באתי להזהיר כי יהודה ועוד לקרא לא משנה מה זה. שלא להתלוצץ מעוברי העבירה. כי מי שמתלוצץ מעוברי העבירה, עוקר את עצמו מכלל ישראל. הוא מונע מעצמו את כל הטובות שהשכינה משפיעה על בניה. יש עוברי עבירה. ועוברי עבירה, אנשים כמו רבי נחמן בן ביטלסק ממש לא נהנו מזה וזה לא יצחיק אותם. זה כאב להם מאוד מאוד מאוד. אבל הוא בא להזהיר לא להתלוצץ מהם. כי מי שמתלוצץ מעוברי עבירה, תולש את עצמו. זה בדיוק הפוך, מי מתלוצץ מעבירה? צדיק אחד שכועס עליהם ומקפיד קלה כחמורה ואוהב מצוות. הוא מתלוצץ מעוברי עבירה, אז מה הוא עושה לעצמו? הוא מוציא את עצמו מעם ישראל. איך הוא מוציא את עצמו מעם ישראל? הקדוש ברוך הוא קבע שעוברי עבירה עליהם חלק מעם ישראל. חלק עצוב, חלק כואב, חלק מכאיב, אבל חלק מעם ישראל. ואם אני מתלוצץ מהם, אז אני מוציא את עצמי החוצה. כי מה זה להתלוצץ? להתלוצץ זה ציניות, ציניות, ככה הפירוש של המילה הזאת. זה מותר לצחוק אחד על השני, לפעמים, אבל בגלל שזה מצחיק. קטע כזה, דוד, מותר לספר עליך בדיחה בגלל שגם את צוחקת. יש בדיחות מצחיקות בחיים, נכון? אם מישהו שותה קפה והוא נשפח עליה, נו, מה אפשר לעשות? אפשר לו לצחוק. זה מחזה משעשע מין כמוהו. אבל גם היא צוחקת כנראה, נכון? תלוי, היה חם יותר, חם פחות. זה משהו אחר. אבל יש בדיחות שהן לא מצחיקות, יש בדיחות שקוראים להן ליצנות. ליצנות זה לאו דווקא בדיחות. ליצנות זה ציניות. איך נתרגם את זה בעברית? חוסר אכפתיות, אדישות. כשהשני לא מעניין אותי. יכול להיות שהשני מכעיס אותי ואני אומר, זה דעות, מה צריך? בסדר, מותר לריב. להפך, מתי רבים? זאת אומרת, יש אחים כאלה, אין אחים כאלה, לא שמעתם, אבל תדמיינו, שני אחים בחדר עושים כזה קו, אתה לא עובר את הקו הזה, את לא עובר. אין יותר מריבות. בכיתה לפעמים עושים, בוא נעשה קו על השולחן, אל תעברו את היד. רק ששני אחים עושים קו כזה בחדר, הם כבר הפסיקו להיות אחים. יכול להיות זה יעיל מאוד, הם לא עשו, לא יריבו יותר, אבל זה... אין אחווה. אחווה זה, מה פירוש המילה אחווה? יוסף אומר, את אחי אנוכי מבקש. ומה האחים שלו עשו לו כשהוא מצא אותם? הם זוכרות, נכון? קראתם את הפרשה. אז מה אנחנו לועגים לו? הוא מחפש את האחים שלו, זרקו אותו. מה פירוש המילה אחווה? אחווה זה בא... כך חזרנו אומרים משיר השירים. משיר השירים כתוב, אחות לנו קטנה. מה זה אחות לנו קטנה? זה אברהם אבינו. למה אברהם אבינו נקרא אחות קטנה? בגלל שהוא איחה את כל העולם. אחווה זה מלשון לאחות. לאחות זה לחבר את מה? את הקרעים. את הקרעים. אחווה, פירושו דבר שאנחנו ביחד. למרות שיש כל כך הרבה סיבות שלא נהיה ביחד. את החברות שלך את בוחרת, את האחים שלך את לא בוחרת. לפעמים יצא לך טוב, והאחים שלך הם גם חברים שלך. לפעמים לא, זה לא רלוונטי. משום שהאחים שלך הם אחים שלך, אף אחד לא שהם חברים שלך או לא חברים שלך, הם אחים שלך. בסגולה האחים שלך הם חלק מהותי, מהותי, מהותי ממך. האם זה הצחוקים שלך? יכול להיות שלא. יכול להיות שבמקרה מכל העולם דווקא האחים שלך זה מעצבנים. יכול להיות, בהחלט יכול להיות. הם רק נראים חמודים, אל תתלהבי. אם היית רואה איך הם מתנהגים, את כבר לא היית כל כך מקנית בי. יכול להיות שמישהי תגיד את זה פעם. אבל זה לא קשור. בסגולה אחים זה משהו שהוא חיבור סגולי עמוק עמוק עמוק. וכשיש אחים, אמא נמצאת אצל האחים. אמא נמצאת בקשר הסודי הזה או בקשר לא סודי. תראו, יש אבא ואמא ברוך השם ומטפלים ועוזרים, אבל עוברות השנים. ואבא ואמא מזדקנים, והם כבר לא כל כך יכולים לטפל בכל דבר, ועוברים גם 120. ואז אם, איך כתוב, טוב שכן קרוב מאח רחוק, נכון? בטח. מה זה שכן? שכן זה חברה שלך. למה היא חברה שלך? כי היא שכנה. היא איתך בשבט, היא איתך בסניף, היא איתך במדרשה. זאת אומרת, החיים גרמו לכם להיות ביחד. וכיף לכם ביחד. ואח הוא רחוק. אבל ברגעים הקשים של החיים שלא יבואו בעזרת השם, פתאום מתקשרים לאחים. יכול להיות שהוא שמאלני והוא ימני, והוא גר בבלגיה, הוא גר בנורווגיה, והם רבים כל הזמן, אבל כשבן אדם בצרה אמיתית, אח לצרה ייוולד. כי יש פה משהו שהוא גדול, 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 ועמוק, עמוק, עמוק. לפעמים הם גם באותו ראש, בסדר, היינו הרבה אחים חמודים באותו ראש, גרים ביחד ונחמד. אבל זה לא מתחיל משם, זה מתחיל משהו אחר. אנחנו, ככה אומר רבי דוד טביל, כך קראו לו, בספר שורש ישי, איפה היצע הרע של עבודה זרה נמצא? בציניות כלפי אחד כלפי השני בעם ישראל. בציניות. שמה כשיש לי ציניות, וזה יכול לבוא מתוך אידיאלים, כי הוא כזה, והוא כזה, והוא כזה, והאידיאלים האלה צודקים, וצריך להגיד אותם בכל העוצמה. אבל חלילה, לא, כי הוא זה להקעות את האחווה. ומי שמתלוצץ מעוברי עבירה, הוא מגלה כלפם אדישות, לא אכפת לו. מי שלא שמח בשמחתם ולא מצטער בצערם, אז למה? כי הם בוגדים בעם ישראל. לא, 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 אתה אהבת החוצה מעם ישראל. למה אני אהבתי? כי זה הילדים של אלוקים. איך אתם לומדות מסילת שרים, נכון? מי זה האנשים שהקדוש ברוך הוא יותר אוהב מכל אחד אחר? אלה שמרבים רחמים על עמו, ומתפעלים עליהם שיחזרו בתשובה, ומגנים עליהם ועומדים עליהם בפרץ. מי זה עמו? זה לא שאלה. זה אנחנו, זה סוד, זה לא מובן. זה מובן איך אם תקפידי על כל מיני הלכות היא יותר צדיקה. זה מאוד מאוד מובן, וזה נכון וצודק. ויש משהו ליבי קודם. זה היה בבית שני. בבית שני הם החליטו להיות ביחד. וכשהחליטו להיות ביחד, אז נהיה משהו שקוף כזה, שאף אחד לא צילם אף פעם, קוראים לו שכינה. אין לזה צבע ולא מריחים את זה. אבל כשזה מגיע, כולם יודעים שזה מגיע. וכשאנחנו מחליטים להיות ביחד, אז השכינה מגיעה. למרות זה שקוף. אז יש הרבה בעיות, אבל השכינה בסופו של דבר תוביל אותנו תהליכים שיפתרו את כל הבעיות. אנחנו יכולים להיות כולנו מקסימים, וכולנו נחמדים, וכולנו טובים. ברגע שהקמנו מדינה, מדינה זה מלשון דין, נכון? למה דין? כי החלטתי שהחופש שלי, שהוא מאוד חשוב לי, הוא פחות חשוב לי מהביחד. הדבר הכי מהותי, הכי עקרוני, הכי ליבי, שאנחנו ביחד, אם ראש הממשלה חושב כמוני, ואם הוא לא חושב כמוני. אז אם הוא לא חושב כמוני, אני אעשה לו הפגנות, ואני לא יודע מה, אבל ביחד. אני לא עוזב, לא נוטש. אני ילד יכול לברוח מבית, אמא לא יכולה לברוח מבית. אם אמא ברחה מבית, אז העולם באמת יתפרק לאינסוף חלקים. אז לא נותר דבר. וכשעם ישראל רוצה מלך, אז גם אלוקים רוצה מלך, וגם שמואל רוצה מלך, אבל רוצה מלך מתוך שאנחנו מלכותיים, מתוך שקיבלנו אחריות, מתוך שאנחנו רוצים לחיות יותר אחד את השני, ולהישאר כל שבט, אנחנו נשאר בשבטים שלנו. ראובן, שמעון, לוי, יהודה, כל אחד מה שטוב לו. אתם יודעות שיש נוסח תימני, ויש נוסח איטלקי, ויש נוסח אשכנז, ונוסח עדות מזרח, ואנחנו לא מנסים לבטל את זה. זה חשוב מאוד כל הנוסחים האלה. וברוך השם מתחתנים כל כך הרבה אשכנזים ספרדים וממשיכים. אם אני יהודי או לא יהודי, קובעת האמא. אם אני שייך לנוסח אחד או נוסח אחר, קובע האבא. וממשיכים, וזה חשוב להמשיך את זה. חשוב להמשיך את זה, חשוב לשמור על נוסחים. חשוב, בחלק גדול מבתי הכנסת היום, נכון, עולה חזן, ולפי העדה שלו הוא חזן. וכולם מכבדים את זה, מה אתה ככה ואתה אחר. יש בזה יופי, יש בזה אמת, יש הרבה אבנים שבונים, 12 אבנים בונים את המזבח אשר לפני השם, יש 12 אבנים על החושן, רק מכולם ביחד בוקע דבר השם, אבל זה לא קשור כאו זה לאחווה, אחווה זה זהות פנימית. מי אני? מי אני? אני ישראלי, זאת השאלה שאני מחליט לבד אם לענות לעצמי. ואם אני ישראלי, אז זה כבר לא מצחיק אותי, אתם יודעות. יש אחד ראה התקהלות ברחוב, אז נגש לראות מה היה שם, איזה שיקור אחד באמצע שעשה, אמר דברים מאוד מצחיקים ומאוד מגוחכים כאלה, וכולם צחקו. אבל הוא לא צחק. אז אמרו לו, למה אתה לא צוחק? מה, זה לא מצחיק? הוא אמר, זה נורא מצחיק, אבל זה הבן שלי. אז אם זה הבן שלי, זה לא מצחיק. אז להקים מלוכה, להקים מדינה, זה לא נראה טוב, אתם יודעות. ציונים דתיים הם מתפשרים ומבטרים ולא הולכים עד הסוף. יכול להיות שאפשר לתת להם הרבה משבח, אבל ציוני דתי, אתם יודעים מי היה הציוני הדתי הראשון בהיסטוריה? מי היה הציוני הדתי הראשון בהיסטוריה? הוא היה הראשון בהיסטוריה והוא יהיה האחרון בהיסטוריה. הקדוש ברוך הוא ציוני דתי, מה? הוא דתי, הוא דתי אלוקים, נכון? והוא ציוני, הוא סופר ציוני. עכשיו אנחנו פרשת שלח, זה בכלל. על המרגלים שלא הבינו שטובה הארץ מאוד מאוד. אבל אנחנו כן, הציוני דתי זה מי שמאמין. אפשר ללעוג לו ובצדק, יש הרבה 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 בעיות לציונות הדתית. אם יש ציונות דתית, נכון, כולם מתווכחים. אבל האמירה הזאת שהארץ, הארציות הזאת היא טובה מאוד מאוד. לא כל הארציות, רק הארציות של הארץ הזאת. שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוך הביחד שלנו פה על האדמה הזאת. כך כתוב פסוק בדברי הימים. ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אז הזוהר אומר בארץ. לא בארץ הם לא אחד. יש משהו בארץ ששוב חושבים אחרת, מתווכחים אחרת. יש קבוצות קטנות מאוד בחברה הישראלית שבמלחמת תרבות. מה זה מלחמת תרבות? שהביחד לא מעניין אותם. זה או שכולם יחשבו כמוני או שאני שורף את המועדון. מה זה כמוני? זה יכול להיות שמאל קיצוני, ימין קיצוני, חילוני קיצוני, דתי קיצוני. לא משנה. כולנו רוצים להשפיע על המדינה, כולנו. ויש כאלה שהם לא מוכנים לוותר על הפרינציפ שלהם. ימות העולם אם לא יהיה כמוהם. אז הם המציאו כל מיני מילים מאחור מכוערות, הדתה, לא משנה מהכיוון שלנו, מכיוון שלהם. יש איזו מלחמה כזאת, בטח שיש מלחמת תרבות, גם אני שותף מלחמת תרבות, אבל אני נלחם עם האחים שלי. אם אני נלחם עם האחים שלי, זה כבר לא מלחמה, זה ויכוח קשה מאוד מאוד מאוד. מלחמה זה, אתם יודעות, כשמישהו אמר איזו מילה בטעות לא יפה, שמאלני אמר לי, אם אני אמין מה שמאלני, מישהו אמר מילה בטעות לא יפה, אז כולם כואבים שהוא אמר, יש מישהו מחפשים שהשני יגיד לא יפה. כי ככה אפשר להיכנס בו, ככה אפשר להילחם. זה בכלל לא מעניין אותם. מעניין אותם הניצחון. ומי שמעניין אותו הניצחון, אי אפשר לחיות איתו. אין שם אחווה. אין שם כלל ישראל. אין. יש רק את היצר הרע של עבודה זרה שמתחפש לאיזה צדיק אידיאליסט ומשמיע למה כולם רעים. מותר להעביר ביקורת קשה להפך. גם ירמיהו העביר ביקורת קשה. אבל ביקורת קשה הזאת הייתה מתוך אמונה, מתוך אהבה. אני לא שואל מה המילים. אני בכלל לא שופט אף אחד. אני מדבר על הלב שלי. זה לא משנה מה אומרים. ואם אני מאוד רוצה להשפיע על המדינה, אבל קודם כל אני חלק מהמדינה, אני חלק מהעם הזה, אני חלק מכנסת ישראל, אני חלק מהמלכות. אז ככל שיהיו יותר אנשים כאלה, אז השכינה תופיע פה. מה זה שכינה? לא יודע. שכינה זה תורה, ושכינה זה אמונה, ושכינה זה רוח הקודש, ושכינה זה נבואה. אז יהיו תהליכים כאלה שירימו את הגבוהות של כולם יותר ויותר ויותר, יקראו את בית המקדש השלישי. אבל בפרק ח' הם לא באו משם. בפרק הם באו כי היה קשה להם. ואם קשה להם, אז לא אותך, מה עשו כי עם אותי. ואם קשה להם, אז זה מלכות מסובכת מאוד, ששמואל לא רוצה לתת ליד. אז אנחנו נעצור כאן, נראה לי יש עוד שיעור אחד או שניים. ננסה לראות איך המלך שקם, הוא נותן מענה לכל החששות, גם של שמואל וגם של אלוקים. כל טוב.